אנחנו בשיעור הקוף בספר המצוות לרמב״ם. בשיעור היומי יש לנו את המצווה שקשורה עדיין למאכלות אסורות, מספר מצוות, ואנחנו מתחילים נושא חדש שקשור לדיני שחיטה. המצווה הראשונה בשיעור היומי, מצוות לא תעשה, המצווה קוף צד ג'. אומר הרמב״ם, העזרה שעוזרנו מלאכול כלי הכרם בלבד. התורה מזהירה אותנו שאם יש כלי הכרם, זאת אומרת שאם מישהו זרה תבואה ליד גפנים, אז את זה אסור לאכול. לעומת כליים אחרים, ששם יש איסור לעשות את זה, אבל אין את העזרה כמו שיש על האכילה של כלי הכרם. והוא אמרו יתעלה בהם, זה מה שנאמר בתורה. התורה אומרת לא לקרב את ה... תבואה לגפן, והלשון בפסוק הוא, פן תקדש המלאה הזרע. בא בקבלה, מזמירה הגמרא במסכת חולין, מה הכוונה פן תקדש? פן תוקד אש. דהיינו שאם האדם כן יקרב בין התבואה לגפן, אז הוא יצטרך לשרוף את מה שצומח. דהיינו, אסור יהיה לו ליהנות מזה. כלומר, אומר הרמב״ם שאסור ליהנות בהם. וכבר קדם לך כלל, למדנו כבר בכלל השמיני, שהוא כהקדמה לספר המצוות, בשורש השמיני, שם אומר הרמב״ם, כל מקום שנאמר ישמר פן ועל, איפה שיש בתורה ביטוי כזה, אינו אלא מצוות לא תעשה. במילא גם פה, כשהתורה אומרת את הלשון פן תקדש, כתוב פן, אז מזה למדים שזו מצוות לא תעשה. בפרק ב' מפסחים מביא הרמב״ם עכשיו הוכחה נוספת שיש בעניין הזה מצוות לא תעשה, שהגמרא במסכת פסחים כשאמרו כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם אלא דרך הנעתן. הגמרא אומרת, כלומר כל דבר שנאסרה אכילתו לא יתחייב על אכילתו אלא אם נהנה בכך. כשתורה אוסרת עלינו לאכול דבר מסוים, אז מתי האדם יתחייב, יקבל מלכות, אם הוא כן אכל? זה רק אם הוא אכל אותו בדרך ההנאה. אמרו אחר כך, אבל שם הגמרא אומרת, אמר אביי, הכל מודים בכלי הכרם, שלוקין עליהם אפילו שלא דרך הנעתן. זאת אומרת שבכלי הכרם, אפילו אם אדם אכל ולא נהנה, הוא גם מקבל מלכות. כי פה התורה אוסרת את העניין שכלי הכרם לא רק באכילה רגילה, כפי שהוא ממשיך ואומר. מה הייתה אימא? הגמרא שואלת, מה הסיבה שבכלי הכרם לוקים אפילו שלא דרך הנתן, דלא כתיב בו אכילה? כי הלשון בפסוק לא כותב שאסור לאכול, אלא דכתיב, איך התורה כותבת את זה? פן תקדש, פן תוקדש, זאת אומרת שתצטרך להשמיד אותו מן העולם, לא ליהנות ממנו, לא רק בצורת אכילה, אלא בשום צורה שהיא. וכבר נתבררו דיני מצווה זו במסכת כליים, וגם היא אינה חובה מן התורה, אלא בכלי הכרם של ארץ ישראל. רק בארץ ישראל יש את האיסור הזה. כשהרמב"ם אומר גם היא, הוא מתכוון בהמשך למה שלמדנו בשיעור של אתמול, לדוגמה לגבי אורלה, שם האיסור של אורלה, מן התורה זה בארץ ישראל בלבד, למרות ששם הרמב"ם מזכיר שבחוץ לארץ יש הלכה למשה מסיני שלא לאכול עורלה. אבל בלשון התורה זה בארץ ישראל בלבד, אז גם פה אומר הרמב"ם שלגבי כלי הכרם אינה חובה מן התורה אלא בארץ ישראל. המצווה הבאה לשיעור היומי, המצווה קנ"ג, זה מצוות לא תעשה. העזרה שעוזרנו מלאכול הטבל. יש עזרה בתורה שאסור לאכול טבל. מה זה טבל, אומר הרמב״ם? והוא הדבר שלא הופרשו ממנו תרומה ומעשרות. כשיש לנו יבול שלא הפרישו ממנו תרומה ולא מעשר, זה נקרא טבל, אז יש עזרה שאסור לאכול את זה. והוא אמר, יתעלה, איפה התורה אוסרת עלינו את אכילת הטבל? כתוב בפסוק, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. אז כפי שהרמב״ם יסביר גם בהמשך, שהפסוק הזה מרמז לטבל, הוא מרמז לומר מדובר כאן שהתרומה עדיין לא הופרשה, אלא הפסוק אומר בלשון עתידית, את אשר ירימו להשם, דהיינו עדיין לא הרימו, זאת אומרת שמדובר כאן בטבל, ועל זה התורה מזהירה לא לאכול. העובר על זה, כלומר אוכל טבל, אם אדם אכל טבל, דהיינו שהוא לא יפריש ממנו את התרומה, חייב מיטה בידי שמיים. הרמז על כך, מניין אנחנו יודעים שעונשו של אוכל טבל זה מיטה? ממה שאמר כאן כתוב בפסוק ולא יחללו את קודשי, אז התורה השתמשה בלשון ולא יחללו, ואמר בתרומות לגבי אדם שאוכל תרומה של כהן, כתוב בפסוק ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, אז לגבי תרומה כתוב במפורש שהעונש זה מיטה בידי שמיים, אז עושים כאן גזירה שווה, ויאלף חילול חילול מתרומה שיבון מיטה, כמו שבתרומה יש לשון מפורשת, שאם אדם אוכל תרומה, אז הוא מקבל את העונש של מיטה בידי שמיים, והלשון בפסוק לגבי תרומה זה לא תחללו, אותו לשון כתוב לגבי טבל ולא יחללו, אז מגזירה שווה למידים שגם מי שאוכל טבל, אז זה אבון מיטה, כמו שביארם. לשון גמרא סנהדרין, מצטט הרמב״ם, מה אומרת הגמרא במסכת סנהדרין? מניין לאוכל טבל שהוא במיטה? הגמרא שואלת, מניין אנחנו יודעים שעונשו של מי שאוכל טבל, שהוא חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר ירימו להשם. כמו שהרמב״ם כאן מביא את הלשון, בעתידים להתרם מה כתוב מדבר. כיוון שכתוב את אשר ירימו, לשון עתיד, זאת אומרת שפה התורה מדברת על טבל, שעדיין לא הרימו ממנו את התרומה. ואיך אני יודע שיש את העונש הזה של מיטה בידי שמיים, ויאלף חילול מתרומה, לומדים את זה בגזירה שווה, של לא תחללו שכתוב בתרומה, ולא יחללו שכתוב בטבל, שכמו בתרומה שיש עונש מיטה בידי שמיים, כך גם בטבל. רצו באומרם בעתידים להתארם, שהגמרא אומרת הלשון בעתידים להתארם, מה התכוונה? כאילו אמר, לא יחללו קודשים שהם עתידים להרים אותם להשם. כי מי שאוכל טבל, אז בעצם הוא אוכל גם את התרומה. רק לא יפרישו עדיין את התרומה, אבל היא כלולה בתוך האוכל. מכיוון שלא יפרישו, אז כל חלק וחלק מהטבל שהוא אוכל, זה כאילו הוא אכל פה את התרומה, ולכן הוא חייב מיטה. והוא אמרו יתעלה את אשר ירימו להשם בלשון עתיד. ואחרי פסוק זה אמר, אחרי שהתורה כותבת את הלשון ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם, מה כתוב מיד אחר כך הפסוק הבא? ויסיעו אותם אבון אשמה באוכלם את קודשיהם. זאת אומרת, מזה אנחנו למדים שהבעיה היא מכיוון שבזה שהוא אכל טבל, אז כמו שאמרנו, הוא אכל גם כן תרומה. ובגמרא מכות אמרו, הגמרא במסכת מכות אומרת, יכול לא יהיו חייבים אלא לטבל שלא הורה ממנו כל עיקר. מזה אנחנו יכולים להבין שרק אם מדובר לכאורה ביבול שבכלל לא יפרישו שום דבר, אז אם לא יפרישו כלום, אז אם אדם אוכל, אז הוא חייב מיטה בידי שמיים. נתלה ממנו תרומה גדולה ולא נתלה ממנו תרומת מעשר. מה יהיה אם יפרישו תרומה גדולה לכהן? אבל עדיין לא יפרישו ממנו את המעשר ללוי, ובמילא מכיוון שלא יפרישו את המעשר ללוי, אז כלול פה גם כן את החלק שהלוי צריך לתת לכהן, שזה נקרא תרומת מעשר, אז כלול פה עדיין חלק של תרומה. או מעשר ראשון ולא מעשר שני, ואפילו מעשר עני מיני. מאיפה יודעים שגם אם למשל יפרישו מעשר ראשון, אבל עדיין לא יפרישו מעשר שני, או לא יפרישו מעשר עני, מאיפה יודעים שגם אז אסור לאכול את אותו יבול? תלמוד לומר, אומרת הגמרא במסכת מכות, למדים את זה, כתוב לא תוכל לאכול בשעריך, הוא להלן הוא אומר, ואכלו בשעריך וסבאו, מה להלן מעשר עני, אף כאן מעשר עני. ואמר החמנה, לא תוכל לאכול. אז אפילו מעשר עני שלא יפרישו מהיבול, הוא בגדר שאי אפשר לאכול מזה עד שלא יפרישו. אז נכון שאם אדם אכל את הטבל לפני שהפרישו מעשר שני או מעשר עני, או אפילו מעשר ראשון, אז הוא עובר על האיסור, אומר הרמב״ם, אבל כל זה למלכות. אם אדם אכל לפני שהפריש מעשר עני, או לפני שהפריש מעשר שני, אז עובר על האיסור ויקבל מלכות. אולם אבון מיטה אינו אלא בתרומה גדולה ותרומת מעשר. כדי שעונשו יהיה מיטה בידי שמיים, זה רק אם עדיין לא יפרישו את החלק ששייך לכהן. החלק ששייך לכהן זה או תרומה גדולה שהישראל צריך לתת לכהן, או תרומת מעשר שהלוי צריך לתת לכהן ממה שהוא קיבל. לפי שהאוכל מעשר ראשון, קודם שתופרש ממנו תרומת מעשר, חייב מיטה. והוא אמרו יתעלל הלוויים. איפה אנחנו רואים שאם אדם אוכל את המעשר ראשון, או אפילו הלוי אוכל את המעשר ראשון, שהוא קיבל לכאורה את המעשר ראשון מהישראל, אבל לפני שהלוי יפריש ממנו את התרומת מעשר, אסור לו לאכול את המעשר ראשון. איפה רואים את זה? כתוב לגבי הלוויים, בצוותו אותם להפריש מעשר מן המעשר. מה זה מעשר מן המעשר? זה החלק שהלוי צריך לתת לכהן, מה שנקרא תרומת מעשר. אומרת התורה במפורש, ואת קודשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, שזה לאו על אכילת מעשר ראשון בטבלו. זה מה שהתורה אוסרת, עלינו לאכול את המעשר ראשון כשהוא עדיין טבל, כי עדיין כלול בתוכו התרומת מעשר שהכהן צריך לקבל. ולפיכך חייבים עליו מיטה, כמו שנתבהר במסכת דמאי. מסכם הרמב״ם את המצווה ואומר כך, היוצא מכל זה, שהאוכל טבל, קודם שתופרש ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר, חייב מיטה. ואז ארתי, איפה התורה מזהירה אותנו על זה, ממה שנאמר, כתוב בפסוק, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, כמו שביארנו במצווה זו. והאוכל טבל אחר הפרשת התרומות, אם אבל כבר הפרישו תרומה גדולה לכהן, וגם כן הפרישו את התרומת מעשר לכהן, אבל זה קודם הפרשת כל המעשרות, אבל עדיין, למשל, לא הפרישו מעשר שני, או עדיין לא הפרישו מעשר עני, אז גם אסור לאכול את זה, אבל עונשו של מי שאוכל חייב מלכות. ועזרתי, איפה התורה מזהירה אותנו, לא לאכול גם כשעדיין לא הפרישו את כל המעשרות, מלא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך. וזכור זה, ואל תיטה בו. וכבר נתבררו דיני הטבל, בכמה מקומות במסכת דמאי, ותרומות ומסכת מעשרות. המצווה הבאה לשיעור היומי, המצווה קצ"ד. אומר הרמב״ם, האזהרה שהוזרנו מלשתות יין נסך. התורה מזהירה אותנו שאסור ליהודי לשתות יין שהתנסך לעבודה זרה. וזה לא נאמר בו פסוק ברור בפירוש, אין פסוק מפורש בתורה שאוסר עלינו לשתות יין נסך, אבל נאמר בעבודה זרה, לגבי עבודה זרה כתוב, אשר חלב זבחים או יאכלו, ישתו יין נסיכם. אז מזה שהפסוק משווה בין הזבח של העבודה זרה ליין, אומר הרמב״ם, מזה למדים מה זבח אסור, אף יין אסור. ואתה יודע שהוא אסור בהנאה ולא קין עליו. אם אדם שותה יין נסך, אז הוא עובר על האיסור והוא מקבל מלכות. אסור גם ליהנות מיין נסך, לא רק לשתות, כמו שמפורסם בכל התלמוד. והראיה להיות יין נסך מסורי דאורייתא, ושהוא נמנה מכלל מצוות לא תעשה. אומר רמה, מאיפה יש לנו הוכחה שבאמת האיסור הזה של יין נסך נכלל במצוות לא תעשה? אומרם בגמרא עבודה זרה, הלשון בגמרא הוא כך. רבי יוחנן וריש לקיש, דאמרי תרוויו, שניהם, גם רבי יוחנן וגם ריש לקיש סוברים. כל איסורים שבתורה, בין במינן, בין שלא במינן, כל הדברים שהם אסורים מן התורה, והם התערבו עם דברים אחרים שהם בעצם היו מותרים. אז לא משנה אם הם התערבו מין במינו, התערבו באותו סוג. או שהם יתערבו בדבר שהוא לא במינם, אז כל התערובת כרגע אסורה בנותן טעם. כל זמן שהדבר האסור נותן טעם בתערובת, אז כל התערובת כולה אסורה, כי ניכר בו הטעם של הדבר האסור. חוץ מטבל ויין נסך, רבי יוחנן מריש לקיש אומרים שניהם יחד שתבל, תבל כמו שהזכרנו את זה במצווה הקודמת, שזה יבול שלא יפריש ממנו תרומות ומעשרות, ויהי נסך, מה הם מסכימים שניהם, גם רבי יוחנן וגם מריש לקיש, דה במינן במשהו, ושלא במינן בנותן טעם. אם זה יתערבב למשל היי נסך במינן, דהיינו מין במינו, יין ביין אחר, אז במשהו, הוא אוסר אפילו אם הוא היה במשהו, ושלא במינם, אם זה יתערב יין במשקה אחר למשל, אז זה בנותן טעם, רק אם הוא נותן טעם, אם הוא לא נותן טעם, אז מותר. על כל פנים, מה רואים מהסגנון הזה? מזה שהגמרא אומרת, את הכלל, את הכותרת, שכל איסורים שבתורה, ההלכה היא כך וכך, חוץ מטבל ויהי נסך שההלכה היא שונה, מזה אנחנו רואים אבל שמכניסים את טבל ויהי נסך כחלק מהכותרת של איסורים שבתורה. זה מה שהוא מסכם. הרי זו ראיה ברורה שיהי נסך מאיסורים של תורה. וגם מביא הרמב״ם עוד מקור, שאנחנו רואים שהעניין של יהי נסך זה אסור מן התורה בספרי. מתי שבמדרש בספרי כשהזכירו אופן התדרדרות ישראל בשיטים לזנות אל בנות מואב. אז שם הספרי מתאר איך קרה ההידרדרות הזו. אמרו הלשון בספרי הוא כך, והוא נכנס והצרצור מלא יין אצלה מיין העמונים, שהיה שם לבנות מואב יין שהוא מהעמונים, דהיינו יין נסך. ואז מוסיף הספרי ואומר משפט, ועדיין לא נאסר יין של גויים לישראל. אמרה לו, רצונך שתשתה וגומר. מה על כל פנים רוצה הרמב״ם להביא מהציטוט הזה מהספרי? את הלשון ממה שאמר ועדיין לא נאסר, משמע בלי ספק שאחר כך נאסר. מזה שהוא אומר עדיין לא נאסר, פירושו שאחרי זה כן אסרה תורה יהי נסך. עכשיו אומר הרמב״ם, לכאורה אחרי שהוכחנו שיהי נסך, זה אסור מדאורייתא. שואל הרמב״ם שאלה, אבל אומרה מה שגמרא אומר במסכת שבת, בכלל 18 דבר שגזרו, יש רשימה של 18 דברים שחכמים גזרו עליהם, ובין ה-18 דברים כתוב שם שמכללם יינם. אז רואים שיין נסך לכאורה זה דבר שחכמים אסרו עליו ולא מדאורייתא. וכן עוד מקור מביא הרמב״ם שלכאורה יין נסך זה מדרבנן, גם אומרה מה שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה, שייני יין נסך דחמרו בי רבנן, לשון בגמרא במסכת עבודה זרה שיין נסך זה דבר שחכמים החמירו בו. אז לכאורה רואים שיין נסך זה איסור מדרבנן, אז איך הרמב״ם אמר שזה איסור מדאורייתא? מסביר הרמב״ם, הרי כוונתם בזה סתם יינם. מה שכתוב שחכמים אסור על יין נסך, הכוונה היא סתם יינם. מה זה סתם יינם? זה יין של גויים שאנחנו לא יודעים אם הוא יתנסך לעבוד הזרה. זה סתם יין של גויים, לא יין נסך עצמו. אבל יין נסך עצמו, אבל אם זה יין שאנחנו יודעים בוודאות שהוא יתנסך לעבודה זרה, הוא אסור מן התורה, אין ספק שזה איסור מדאורייתא. מביא הרמב"ם הוכחה לדבר, והרי ידעת אומרם, תשים לב מה שכתוב במפורש בגמרא, שלושה יינות הם. הגמרא אומרת שיש שלוש סוגי יינות שאסורים, והגמרא שמפרטת יין נסך וסתם יינם, ויין שם כתוב שיהודי היה לו יין שהוא הפקיד את זה ביד גוי. ולכל אחד מהם גדרי ההלכה שונים. על כל פנים רואים מזה שיש הבדל בין יין נסך שהוא איסור דאורייתא לסתם יינם שהוא איסור דרבנן. כבר נתבררו דיני מצווה זו בפרקים האחרונים בעבודה זרה. בזה סיימנו את המצוות שקשורים לעניינים של מאכלות אסורות. עכשיו יש לנו מצווה אחרונה לשיעור היומי שמתחילים נושא שקשור לשחיטה. המצווה קמ"ו זו מצוות עשה. הציווי שנצטווינו לשחוט בהמה, חיה ועוף, ואחר כך נאכל ממנו, ושאין לו הכשר אלא בשחיטה בלבד. יש מצווה שאם אדם רוצה לאכול בהמה, חיה עוף, אז הוא צריך קודם כל לשחוט ורק אחר כך לאכול. אין אפשרות אחרת להכשיר את האכילה של הבהמה, החיה או העוף, אלא אם כן על ידי שחיטה. והוא אמר איתה לאיזה מה שנאמר בפסוק, וזבחת מבקרך ומצונך וגומר כאשר ציוויתיך. לשון ספרי, בספרי כתוב ככה, וזבחת מה מוקדשין בשחיטה, כמו שאם אדם מקדיש לבית המקדש בהמה, אז שוחטים אותה אף חולין בשחיטה, כמו כן כשאדם רוצה לאכול בהמה לחולין, לא לבית המקדש, אז הדרך היחידה שיהיה מותר לו לאכול את זה, זה רק אם זה יהיה בשחיטה. כאשר ציוויתיך, הפסוק אומר, וזבחת מבקרך מצמחה, והוא מסיים במילים כאשר ציוויתיך, אומר הרמב"ם, מלמד שנצטווה משה על הקנה ועל הוושט. משה רבינו הצטווה איפה שוחטים, שוחטים בסימנים. דיינו בסימן של הקנה, שזה הצינור של הנשימה, ווושט זה הצינור של המזון. ועוד דבר הצטווה משה רבינו, ועל רוב אחד בעוף, על רוב שניים בבהמה. שאם שוחטים בהמה צריך שלפחות רוב של שני הסימנים, גם של הקנה וגם של הוושט, ישחטו. לעומת זאת בעוף, גם אם הוא שחט רוב של אחד מהשניים, אז זה גם כן מתיר את העוף באכילה. וכבר נדברו דיני מצווה זו וכל הלכתיה במסכתה המיוחדת לה, כלומר מסכת חולין.